לימוד הרמב״ם למי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות מכירה בפרק כ"ב. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין אדם מקנה לחברו דבר שלא בא לעולם, דבר שאינו קיים במציאות בהווה, אלא עתיד להיות קיים, בין במכר, בין במתנה, בין במתנת שכיב מרע, חולה מסוכן עומד למות, שלמתנתו יש תוקף רב. כיצד? מה שתוציא שדה זו מכור לך, מה שיוציא אילן זה נתון לך, תנו מה שתלד בהמה זו לפלוני, לא קנו כלום, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ב', המוכר פירות דקל לחברו לפני שצמחו, יכול לחזור בו אף אחר שבאו הפירות לעולם, מפני שהמכירה אינה תקפה, ואם שמעת לוקח ואכל, הוריד את הפירות מהעץ, אין מוציאים מידו, שיש להניח שהמוכר מחל לו, שהרי המוכר הסכים למקח זה, ואף שטעה בדין. וכל החוזר בו משניהם אינו חייב לקבל מי שפרה, שלא כמי שחוזר בו אחרי נתינת מעות, שלמחירה דבר שלא בא לעולם אין תוקף כלל. הלכה ג', אבל הפוסק על שער שבשוק ולא היה אותו אמין שפסק עליו ברשות המוכר, קונה ששילם למוכר על סחורה מסוימת על פי המחיר המקובל בשוק באותה שעה, וסחורה זו אינה מצויה כעת ביד המוכר אלא ביד סוחרים אחרים בשוק, חייב המוכר לקנות וליתן ללוקח מה שפסק, ואם חזר בו מקבל מי שפרה, שהתשלום ששילם הקונה יש לו תוקף כמו בכל מחירה, מכיוון שהסחורה מצויה בשוק ונחשבת דבר שבא לעולם. הלכה ד', מי שפסק על שער שבשוק שייתן לו 4 סעין חיטים בסלע, קונה ששילם כפי המחיר המקובל לתבועה שטרם נקצרה, אם היו שיבולים, הרי זה קנה לקבל מי שפרה. כלומר, יש משמעות לתשלום לעניין שהחוזר בו מקבל מי שפרה כמו בכל מחירה. והוא שיראה בגורן, שהקונה יגיע לגורן כדי להראות למוכר שהוא רציני בדעתו לקנות ממנו. או שיאמר לו בשוק, הרי אני סומך עליך. שהקונה יודיע למוכר שהוא סומך על הסחורה שלו ומתכוון לקנות ממנו ולא מאחר. אבל אם לא נראה בגורן ולא אמר לו, לא סמכה דעתו של מוכר, אינו בטוח שהקונה יקנה ממנו, ולכן גם הוא מצידו אינו מתחייב לעסקה. ואינו מקבל מי שפרה, שהרי הוא אומר שמא פסק עם אחר ואינו צריך לחיטים אלו. המוכר אומר בליבו שמא הקונה סיכם עם מוכר אחר, שמכיוון שהתבואה טרם נקצרה ולא ידוע אם היא טובה, הקונה מעדיף לסכם עם מוכרים נוספים, על מנת להיות בטוח שתהיה לו תבואה טובה. הלכה ה', דבר שאינו ברשותו של מקנה, אינו מקנהו, והרי הוא כדבר שלא בא לעולם. כיצד? מה שירש מאבי מכור לך, מה שתעלה מצודתי מן הים נתון לך, שדה זו לשכחנה קנויה לך. לא קנה כלום, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ו', מי שהיה מורישו גוסס ונוטה למות, ורצה למכור מנכסיו מעט כדי להוציא אדמים בצורכי קבורה, הועיל והבן עני, ואם ימתין עד שימות וימכור, ישתהה המת והתבזה. תקנו חכמים שאם מחר ואמר, מה שירש מאבי היום מכור לך, ממכרו קיים. וכן צייד עני, שאין לו מה יאכל, שאמר מה שתעלה מצודתי מן הים היום מכור לך, ממכרו ממכר משום כדי חייו. חכמים תקנו שהמקח קיים לצורך פרנסתו הכרחית לקיומו. הלכה זין, הבן שמחר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב, ואחר כך מת האב, בן הבן מוציא מיד הלוקח, שהרי אביו מחר דבר שלא בא עדיין לרשותו, ונמצאו הנכסים ברשות האב. הנכסים עדיין שייכים לאבא של אביו, שהרי המקח אינו קיים, וזה ירש אבי אביו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ח', מי שנתן קרקע מתנה לחברו ונתן לו על גבה 100 דינרים, כלומר הקנה לו יחד עם הקרקע 100 דינרים בקניין אגב, וכגון שאמר הנותן למקבל, קנה הדינרים אגב הקרקע, אם היו הדינרים מצויים ברשותו, כיוון שזכה בשדה, זכה בדינרים. ואם אין לו דינרים, אם הנותן טוען שלא היה ברשותו דינרים בשעת המתנה, אין מחייבין את הנותן ליתן לו 100 דינרים, עד שיביא הזוכה ראיה שהיו לזה דינרין בעת המתנה. והוא הדין לשאר המטלטלין שמקנה אדם אותן על גב הקרקע, אם אינן ברשות המוכר או הנותן, לא קנה, שאין אדם מקנה דבר שאינו ברשותו. הלכה ת' מי שהיה לו פיקדון ביד אחר, שיניח אצל חברו שישמור עליו, הרי זה מקנהו, בין במחר, בין במתנה, לפי שהפיקדון ברשות בעליו הוא, והרי הוא בחזקת שהוא קיים. ואם כפר בו זה שהופקד אצלו, שטען שלא קיבלו או שהחזירו, אינו יכול להקנותו, שזה כמי שעבד שאינו ברשותו. אבל המלווה הועיל ולהוצאה ניתנה, אינה בעולם, מכיוון שהלווה משתמש במטבעות שקיבל ועתיד להחזיר למלווה מטבעות אחרים, הרי המטבעות שעתיד להחזיר אינם נחשבים ברשות המלווה, ואין אדם יכול להקנותה. אלא במעמד שלושתן, והוא דבר שאין לו טעם כמו שבארנו, דרך הקנה אינה מובנת והיא כאין גזרה, ואם הייתה מלווה בשטר, מקנה את השטר בכתיבה ומסירה, כותב לו כנה שטר פלוני וכל שיבוד שבו, הוא מוסר לו השטר, שהרי יש כאן דבר נמסר לקנות שיבוד שבו. הלכה י' כשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כך אינו מקנה למי שלא בא לעולם, ואפילו עובר, הרי הוא כמי שלא בא לעולם, והמזכה לעובר לא קנה. ואם היה בנו, הועיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, קנה. כי בוודאי גמר בדעתו להקנות לו. הלכה י' אומר לאשתו נכסי לבנים שתלדי ממני, הרי אלו לא יקנו כלום, שכיוון שלא נתעברה בהן בשעת המתנה, עדיין לא באו כדי להיות דעתו קרובה להן. הלכה י' המקנה למין ממיני חיה לא יקנה כלום, יקנה מקצת נכסיו לבהמה או למי שלא בא לעולם, וחזר ואמר לחברו כנה כבהמה זו או כעובר זה, לא קנה כלום, מפני שתלה את קניין חברו בקניין הבהמה או העובר. אמר לו קנה את ובהמה זו, או את ועובר זה, קנה מחצה. הלכה י' אין אדם מקנה לו במחר ולא במתנה, אלא דבר שיש בו ממש, אבל דבר שאין בו ממש אינו נקנה. הלכה י' ד' כיצד? אין אדם מקנה ריח התפוח הזה, או טעם הדבש הזה, או עין הבדולח הזה, צבעה של לבן הבדולח, וכן כל כיוצא בזה. לפיכך, המקנה לחברו דירת בית זה, מגורים בבית זה, או אכילת פירות דקל זה, לא קנה, עד שיקנה לו גוף הבית לדור בו וגוף האילן לכל פירותיו, כמו שהתבאר. הלכת את וב, דין ההקדש ודין העניים ודין הנדרים, אינו כדין האדיוט בקנייתו, שאילו אמר אדם כל מה שתלד באמתי יהיה הקדש לבדק הבית, או יאסור עליי, או את עינינו לצדקה, אף על פי שאינו מתקדש, לפי שאינו בעולם, הרי זה חייב לקיים דברו, כשתלד באמתו, שנאמר ככל היוצא מפיו יעשה. הלכת את זין, והואיל והדבר כן, אם ציווה אדם כשהוא שכיב מרע ואמר, כל מה שיוציא אילן זה יינתן לעניים, או כל שכר בית זה יהיה לעניים, זכו בהן העניים, שהיורשים חייבים לקיים דברי המת ולתת לעניים, כשם שהוא עצמו היה חייב לעשות זאת אם היה חי. הלכה י"ז, יש גאונים שחולקים על דבר זה ואומרים שאין העניים זוכים, אלא בדרכים שהדיוט קונה בהן, ולפיכך לא עסקו בדבר שלא בא לעולם. ואין דעתי נוטה לדברים אלו, שאין אדם מצווה להקנות והוא מצווה לקיים דבריו בצדקה או בהקדש, כמו שהוא מצווה לקיים הנדר, כמו שבארנו בערכים. הרמב״ם חולק על הגאונים וסובר שאין להשוות בין עני לשאר אדם, שהרי אדם אינו מצווה להקנות נכסיו לאדם אחר, אבל הוא מצווה לקיים דבריו בענייני צדקה, ומכוח זה העניים זוכים אפילו בדבר שלא בא לעולם. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם, ספר קניין הלכות מכירה, פרק כ"ב. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין הלכות מכירה בפרק כ"ג. הלכה א' אומר הרמב״ם, מקנה אדם הגוף לפירותיו, בין במחר, בין במתנה, בין במתנת שכיב מרע, ואין זה מקנה דבר שלא בא לעולם, שהרי הגוף מצוי והוקנה לפירות. אדם שרוצה לקנות לחברו תוצרת עתידית של נכס מסוים, יכול לקנות לו את גוף הנכס לעניין הפירות שלו, ובאופן זה אינו נחשב מקנה דבר שלא בא לעולם. למה זה דומה? לסוחר בית או שדה לחברו, שלא יקנה לו הגוף אלא הניית הגוף. מכירת גוף לפירותיו דומה להשכרת בית או שדה, שגם בהם אינו מוכר את גוף הדבר אלא את הזכות ליהנות ממנו בשימוש בו או בפירותיו. הלכה בית כיצד? כגון שמחר הוא נתן שדה לפירותיה בין לזמן קצוב, בין כל ימי חייו של מוכר או של לוקח, והוא הדין למוכר או נותן אילן לפירותיו או רחל לגיזתה, או בהמה ושפחה לבלדותיה, או עבד למעשה ידיו, בכל ממכרו או מתנתו קיימין. הלכה ג' מחר עבדו לקנס, שאם יוגח וימות יהיה קנס של לוקח, הרי זה ספק, שמקרה זה שונה מפירות היוצאים מעליהם מן העץ, מפני שהקנס אינו יוצא מגוף העבד, או מפני שלא ברור שיהיה קנס. לפיכך לא קנה, כדין ספק בממון, ואם תפס הקנס, אין מוציאין מידו. הלכה ד' מחר אילן לזה ופירותיו לאחר, כלומר יקנה את האילן לאדם אחד ואת הפירות לאדם אחר, לא שייר מקום הפירות, ואין לאחר כלום. יש להניח שהמוכר מחר לראשון את כל גוף האילן, ולא ישאיר לשני את המקום שבו צומחים הפירות, ונמצא שהשני קנה פירות שלא באו לעולם ולא מקבל כלום, והפירות שיצמחו שייכים לקונה הראשון. אבל אם מחר אילן ושייר פירותיו לעצמו, הרי שייר מקום הפירות, אף על פי שלא פירש. לגבי עצמו, בעין יפה משייר, ומשום כך בוודאי יניח לעצמו גם את מקום צמיחת הפירות, ואין לה לוקח אלא הגזע לכשייבש. הלכה ה' המוכר גוף הקרקע לזמן קצוב, מחירה גמורה כוללת גוף ופירות לכל עניין, אלא שקבעו ביניהם תאריך מסוים שבו המחירה פוקעת, הרי זו מחורה, ומשתמש הלוקח בגוף כחפצו, ואוכל הפירות כל זמן המחירה, ובסוף תחזור לבעליה. הלכה וב, ומה ההפרש יש בין המוכר קרקע לזמן קצוב, ובין המקנה אותה לפירותיה? שהקונה לפירות אינו יכול לשנות צורת הקרקע, ולא יבנה ולא יערוס, אבל הקונה לזמן קצוב, הרי הוא בונה או הורס, ועושה בכל זמנו הקצוב כמו שעושה הקונה, קניין עולם לעולם. הנחה זין, ומה הפרש יש בין המוכר שדה זו לפירותיה, שקנה גם את הפירות העתידים לצמוח בה, ובין המוכר פירות שדה זו לחברו שלא קנה, מפני שלא ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם, כמו שבארנו, שהמוכר פירות השדה אין לה לוקח להשתמש בשדה זו כלל, אפילו להיכנס בה, אלא בשעת הוצאת הפירות, שאין לו זכות כלל בשדה, ואף אם היה זוכה בפירות, לא היה רשאי להיכנס לשדה, אלא בזמן הוצאתם. ויש לבעל השדה, כלומר הוא רשאי להשתמש בה כחפצו, אבל המוכר שדה לפירותיה, אין בעל השדה יכול להיכנס לה אלא מדעת הלוקח, ויש ללוקח להשתמש בה כחפצו. כלומר רשאי להשתמש בגוף הקרקע כרצונו, כגון פעולות חקלאיות, כבהלכה הבאה, אך אינו רשאי לשנות צורת הקרקע כבהלכה הקודמת. הלכה ח' ומה הפרש יש בין קונה שדה זו לפירותיה ובין הסוחר שדה מחברו? שהקונה שדה לפירותיה יש לו לזורעה או לנוטעה כל מין שירצה, או להובירה, להשאירה בורה ולא מעובדת, והסוחר אינו כן, כמו שהתבהר בעניין סחירות, הסוחר אינו רשאי לשנות מן המקובל או ממה שיתנה עמו המזכיר, ואין הסוחר רשאי להזכיר לאחרים מפני שאינו בעלים, וכל הקונה מקנה לאחרים כל שקנה. אדם שקנה דבר מסוים, כגון שדה לפירותיה, רשאי להקנות לאחר את כל זכויותיו. הלכה ט' המוכר פירות שובח ופירות כברת לחברו, קנה, ואין זה מוכר דבר שלא בא לעולם, אפילו אם לא אמר בפירוש שמוכר השובח או הכברת לפירותיהם. לפי שאינו מוכר יונים שיוולדו או דבש יבוא לכברת, אלא מוכר השובח לפירותיו והכברת לדבשה. כלומר, יש להניח שהתכוון למכור את גוף השובח והכברת לצורך הפירות, לפי שהערך העצמי של שובח וכברת אינו גדול והם צפלים ליונים ולדבש. שהרי הוא כסוחר רמת המים לחברו, שהוא נהנה בכל מה שיצוד בה, הדגים שיבואו לעמה. כך זה יקנה לו שובח זה לפירותיו כמי שמחר אילן לפירות, ודין כולם הקונים גוף הדבר לפירותיו כדין הסוחר בית לחברו, כמו שבערנו, שהוא נהנה בכל הניות שיש בו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י' הביצים והאפרוחים עצמן שיש בשובח לא קנה אותן בעל השובח כל זמן שלא פרחו. אדם שיש ברשותו שובח ששייך לו לכל עניין אינו קונה את הביצים והאפרוחים שנולדים בשובח כל זמן שאינם יכולים לעוף, שזהו הזמן ששייכים בהם מצוות שילוח הקן. ודבר זה גזירת חכמים היא, ומשום לא תיקח האם על הבנים נגעו בה, שמא ייקח האם בעודה רובצת על האפרוחים או הביצים. לפיכך, הרוצה להקנות אפרוחים אלו לחברו, מטפח על השובח מכה בידו, עד שיפרחו ויגביעו מעל הארץ, שהאפרוחים יעופו קצת, ומכיוון שיגביעו מחמתו, בעל השובח זוכה בהם בקניין הגבעה, ויכול להקנותם לחברו, ואחר כך יקנה אותם לחברו בקניין סודר, או על גב הקרקע, או בשאר דברים שמטלטלין נקנין בהן. הלכה י' הלוקח פירות שובח מחברו, שקנה השובח לפירותיו, אינו יכול ליטול כל הגוזלות שיוולדו בו מעתה, מפני שהאימהות בורחות, הזכר ונקבה מייסדי השובח בורחים מחמת הבדידות, ונמצא שהחריב את השובח, והרי המוכר התכוון למכור רק את הגוזלות העתידים להיוולד, ולא את השובח עצמו. אלא מניח מהן כדי ליישב השובח. הלכה י"ב, וכמה מניח, אם היו בו אמהות ובנות בעת מכירת הפירות, אם היה בשובח זוג הורים וזוג צאצאים שאינם נכללים במכירה, מניח בריכה הראשונה שיולידו האמהות, כדי שיצטוותו האמהות עם הבריכה הראשונה ועם הבנות שאימהן. הקונה משאיר למוכר את הזוג הראשון שיולידו זוג ההורים, ונמצא שיש להורים שני זוגות צאצאים איתם בשובח. הוא מניח ממה שהולידו הבנות שתי בריכות, כדי שיצטוותו הבנות עם שתי הבריכות שהולידו. משאיר למוכר שני זוגות שהולידו זוג הצאצאים שהיו בשובח לפני המחירה, על מנת להבטיח את הישארותם בשובח. וכל הנולד מאחר שתי בריכות של בנות, והבריכה הראשונה של אמאות, הרי אלו שלו. הלכה י' ג', הלוקח פירות כברת מחברו, נוטל שלושה נחילים זה אחר זה, ומכאן ואילך נוטל נחיל ומניח נחיל, כדי ליישב הכברת. בתקופת הקיץ, כאשר הכברת מלאה דבש, בדרך כלל יוצאים ממנה נחילים אחדים של אלפי דבורים בכל נחיל, מקובל לקחת מן הכברת רק שלושה נחילים בשנה, או מעט יותר משלושה, ואחר כך דואגים שישארו בדבורים, על מנת להבטיח את המשך פעילות הכברת בשנה הבאה. הלכה י' ד' הלוקח חלות דבש מניח בכברת שתי חלות לצורך קיום הדבורים בחורף, כדי שלא יפרחו הדבורים וילכו להן. הלכה ט'ו הלוקח זיתים מחברו לקוץ, עצי זית שהקונה קוצץ אותם לצורך שימוש בענפיהם, מניח מן האילן סמוך לארץ שתי גורפיות, שתי יחורים, הענפים שנוטעים אותם, וקוצץ. לקח בתולת שקמה, תאנה מדברית שלא נקצצה עדיין, מגביע שלושה טפחים וקוצץ. סדן של שקמה, שכבר נקצץ פעם ושורשיו חזקים, שני טפחים, ובשאר אילנות מגביע טפח, וקוצץ בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה, שבענף היוצא בגפן וכן בקנה יש כן קשרים, ובהם ניצני התחדשות של הענף, ומותר לקצוץ מן הקשר הקרוב ליציאת הענף ומעלה. בדקלים ובארזים חופר ומשרש, עוקר את השורש, לפי שאין גזעו מחליף, אינו חוזר וצומח לאחר קציצה, וממילא אין טעם להשאיר מהגזע כלל. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין, הלכות מכירה, פרק כ"ג. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, בהלכות מכירה, בפרק כ"ד. הלכה א' אומר הרמב״ם, המוכר שלושה אילנות בתוך שדהו, ולא פירש שמוכר גם קרקע עמהם, אפילו היו שלוש נטיעות קטנות או שלושה בדי אילנות, הרי יש ללוקח קרקע הראויה להן, הנצרכת להן, ואפילו יבשו אילנות או נקצצו, יש לו הקרקע הראויה להן, וקנה כל האילנות שביניהן. הלכה ב' וכמה היא הקרקע הראויה להן, תחתיהן וביניהן, וחוץ עליהן מלוא האורה מלקט תאנים וסלו, מסביב לאילנות שטח שמספיק לעמידת אדם הלוקט תאנים וסלו בידו, וזה המקום שהוא מלוא האורה וסלו. אין אחד משניהם יכול לזורעו, אלא מדעת חברו. כלומר, הקונה אינו רשאי מפני שהשטח משועבד לו רק לקטיף, והמוכר לא יזרע כדי שלא יתנפו פירות הקונה הנופלים מהאילנות מחמת הזרעים. הלכה ג' במה דברים אמורים? בשיו שלושת האילנות עומדים כמו שלושה פטפוטי קירה ששופטים עליהן הגדרה, כלומר בצורת משולש שאז קשה לאבד את השטח ביניהם, ויש להניח שבעל השדה התכוון למוכרו, שרן שניים זה כנגד זה, והשלישי מכוון ביניהן ומרוחק מהן, והוא שיהיה בין כל אילן ואילן מ-400 ועד 16 אמה, שאם יש בין האילנות פחות מ-400 אינם יכולים להתפתח, ואם יש יותר מ-16 אמות אלא הם צורך בכל הקרקע שביניהם. הלכה ד' ומאחן ומודד מן העיקר הרחב של אילנות, מהחלק הרחב שבגזע. אבל אם לא היו עומדים בצורה הזאת או שהיו מקורבים פחות מ-400 או מרוחקים יותר על 16 אמה, או שלקחן זה אחר זה, קנה אותם בזמנים שונים, או שמחר לו שניים בתוך שדהו ואחד על המצר, על הגבול שבין השדות, או שניים בתוך שלו ואחר בתוך של חברו, המחירה כללה שני אילנות מהשטח של המוכר, ואילן אחד שנמצא בשטח של השכן ושייך למוכר, כגון שהמוכר קנה אותו מהשכן וכעת מוכר אותו לקונה, או שהפסיק בור או עמת המים או רשות הרבין ביניהן, הרי זה אין לו קרקע. לפיכך לא קנה את האילנות שביניהן, ואם יבש האילן או נקצץ, ילך לו. הלכה ה', כל מי שקנה שלושה אילנות ויש לו קרקע, אם יגדילו והוציאו חוטר, הוציאו ענף, יקוץ אותו, כדי שלא ימעט הדרך על בעל השדה. וכל השריגים, ענפים הדקים והמירים, ענפים הגבוהים היוצאים מהן, ואפילו מן השורשים, הרן של בעל האילנות, שהרי יש לו קרקע, ובקרקעו גדלו. הלכה ו', הקונה שני אילנות בתוך שדה חברו, אין לו קרקע. שהמוצאים בחברו, עליו הראיה. לפיכך, אם מת האילן או נקצץ, אין לו כלום. הגדילו שני אילנות והוציאו שריגים ואמירים, יקוץ. שמה יימשכו בארץ, שמה אחד מהענפים יימשך על הקרקע ויתכסה, ולאחר מכן יצמח ויראה כאילן נוסף. ויאמר למוכר, שלושה אילנות מכרת לי, ויש לי קרקע. הלכה זין, כל העצים שקוצץ בעל שני אילנות מהן, העצים הקטנים או הענפים שקוצץ בעל שני אילנות מאילנותיו, העולה מן הגזע והוא הרואה פני החמה, הרי הוא של בעל האילנות, והעולה מן השורשים, והן שאינן רואים פני החמה, הרי הוא של בעל השדה, מפני שנחשב כגידולים של הקרקע שייכת לבעל השדה. ובתקלין, אין לבעל הדקל מן העולה כלום, לפי שאין להם גזע, שאין צומחים ענפים מן הגזע, לפיכך כל היוצא מן הדקל משורשיו הוא, גם אם נראה שיוצא מן הגזע. הלכה אחת, המוכר קרקע ושייר את האילנות, הרי זה יש לו חצי הקרקע כולה, שאילו לא שייר בקרקע, היה אומר לו הלוקח, הקור אילנך, וכן אם שייר שני אילנות בלבד, יש לו קרקע ראוי להן, שאילו לא שייר קרקע, היה אומר לו הלוקח, הקור אילנך ולך. הלכה ת' המוכר את האילנות ושייר את הקרקע, יש לבעל האילנות קרקע הראויה להן, כמו שבארנו. מכר את הקרקע לאחד ואת האילנות לאחד, והחזיק זה באילנות והחזיק זה בקרקע, זה קנה אילנות עם חצי הקרקע, וזה שהחזיק בקרקע קנה חצי הקרקע בלבד. הלכה יוד, האחים שחלקו ירושה, אחד נטל שדה פרדס, מטע עצים, ואחד נטל שדה לבן, שדה תבועה, יש לבעל הפרדס 400 בתוך שדה הלבן, סמוכות לסוף האילנות של פרדס, לצורך עבודת הפרדס, שלמנת כן חלקו, ולא צריך לפרש דבר זה מפני שהוא דבר ידוע. הלכה י' המוכר שדה לחברו והיו בה דקלים ואמר לו חוץ מדקל פלוני, אם דקל טוב ומשובח הוא, אותו הדקל לבדו הוא ששייר, והשאר ללוקח. ואם דקל רע הוא, וכל שכן השאר, אם ציין דקל גרוע ויש להבין מדבריו שכל שכן שמשייר לעצמו את הדקלים היותר טובים, לא קנה מן הדקלים כלום. הקונה לא מקבל אפילו את הדקלים הגרועים מהדקל שציין המוכר, שיש להניח שהמוכר התכוון להוציא את כל הדקלים מהמחירה, ולא תח לבדוק מהו הדקל הגרוע ביותר, אלא ציין אחד מהגרועים לדוגמה. הלכה י' ב' מחר לו שדה ואמר לו חוץ מלילנות, אם יש בה דקלים בלבד, שייר הדקלים, אף שבדרך כלל דקלים נקראים בשמם, ולא נהוג לקנותם בלילנות סתם. אבל אם יש בשדה אילנות נוספים, יש להניח שהתכוון להשאיר לעצמו אילנות אלו ולא את הדקלים. ואם יש בה גפנים בלבד, שיהיה רק גפנים, וכן שאר האילנות. היו בה גפנים ודקלים, לא שיהיה אלא הגפנים, שהמונח אילנות מתאים לגפנים יותר מאשר לדקלים. ואין לומר שכוונתו להשאיר לעצמו גם את הדקלים, מפני שאדם נוהג למכור בעין יפה ולתת לקונה חלק מכובד. שכל מוכר בעין יפה מוכר. ואם הדקלים שייר במפורש, או שהיו בשדה דקלים בלבד, לא שייר אלא כל דקל גבוה שעולין לו בחבל, והשאר הרי הוא של לוקח, שדקל שניתן לכתוף פירותיו ללא טיפוס, אין לו חשיבות, והרי הוא בכלל הקרקע. ואם שאר הילנות הוא ששייר, לא שייר מהן אלא כל שאין העול כובשו, כלומר, השאיר לעצמו את האילנות החשובים שאינם מתכופפים בפני עול הפרה החורשת, אלא מעכבים את החרישה. וכל שהעול כובשו, הרי הוא של לוקח, ובכלל השדה נחשב. הלכה י' ג' האומר לחברו קרקע ודקלים אני מוכר לך. סיכמו ביניהם שהמוכר ייתן לקונה קרקע וגם דקלים. אפילו לא היו לו דקלים, אם רצה לקנות לו שני דקלים, הרי נקנה מקח. כלומר, אם המוכר רוצה לקנות שני דקלים לצורך מחירתם לקונה, ולתת לקונה קרקע שאין על הדקלים, ובנוסף לכך את שני הדקלים שקנה עבורו, הרי המוכר עמד בהתחייבות, שהרי סיכמו על קרקע ודקלים, ולא על קרקע שיש בה דקלים. ואין הלוקח יכול לומר לו, איני לוקח אל הקרקע שיש בה דקלים, אבל אם אמר לו קרקע בדקלים אני מוכר לך, קרקע שיש בה דקלים, אם היו בה שני דקלים, קנה. ואם לאו, מקח טעות הוא וחוזר. אמר לו קרקע של דקלים, אין לו דקלים. המוכר אינו צריך לספק דקלים לקונה, שאין בלשון הזה לקרקע הראויה לדקלים. הלכה י' ד' המוכר פרדס לחברו צריך לכתוב לו קנה לך דקלים ותמרים והוצין ענפים, ואף על פי שקנה כל אלו, אף על פי שלא פרש אותם, נוי אשתר הן. אפילו שהקונה מקבל את האילנות, הפירות והענפים גם במקרה שהמוכר לא פרט זאת בשטר, מכל מקום לכתחילה צריך לפרט כדי שהשטר יהיה נאה ומתוקן ולא תתעורר מחלוקת. וכן המוכר קרקע לחברו צריך לכתוב לו, ולא הנחתי לפניי בממכר זה כלום, לא השארתי בידי דבר, כדי להסתלק מן הטענות והדינים. הלכה תת וב, המוכר בית לחברו, אף על פי שכתב לו והקניתי לך עומקו ורומו, גובהו, צריך לכתוב לו, קנה לך מקרקע תאום עד רום הרקיע, שהעומק והרום אינו נקנה בסתם. המוכר בית ולא כתב, הקניתי לך עומקו ורומו, הקנה רק את הבית עצמו, ללא הזכות לבנות בקרקע שמתחתיו או באוויר שמעליו. וכיוון שהקנה הוא העומק והרום, קנה הרום שהוא האוויר בלבד, והעומק שהוא עובי הארץ, אבל לא קנה בעניינות שבעמקים ושבאוויר. אם כתב יקניתי לך עומקו ורומו, יקנה לו את הזכות לבנות בקרקע ובאוויר, אך לא יקנה לו את המבנים שכבר מצויים שם. וכיוון שכתב לו מקרקע תאום עד רום הרקיע, קנה בור ועדות, בור שדפנותיו מצופות אבן, שבעובי הקרקע למטה, והמחילות שבין המעזבות למעלה, כלומר התעלות שבין האבנים והטיט שבעובי הגג. הלכה ט"ז, המוכר בית לחברו ואמר לו, על מנת שדיותה העליונה, קומה העליונה שלי, הרי זו שלו, ואם רצה להוציא בה זיזין, להוסיף לאבנים שיבלטו ממנה כלפי חוץ, כן מדפים, מוציא, ואם נפלה, חוזר ובונה אותה, ואם רצה לבנות על גבה, בונה כשהיה מקודם, כלומר הוא רשאי לבנות על גבי הדיוטה, על גבי הקומה, כשם שהיה רשאי לפני מכירת הבית. הלכה י' ז', המוכר קברו או דרך קברו, או מקום מעמדו או בית הספדו, מקום שבו עומדים להספיד את המת או לנחם את האבלים, באים בני משפחה וקוברים שם על כורחו. משפחת המוכר קוברים אותו שם על כורחו של הקונה, משום פגם משפחה. אלבון וגנאי למשפחה שהיו רגילים לקבור את בני המשפחה במקום אחד המיוחד להם, ונותנים דמי הקבר שקברו בו ללוקח, אף על פי שלא פרש, אגם שהמוכר לא יתנה זאת בשעת המכירה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר קניין הלכות מכירה, פרק כ"ד, על ידי לימוד הרמב״ם, מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, על ידי משיח צדקנו שבוא ויגלנו, ויבנה בית מקדשנו ותפארתנו, מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.